טוב, גם כאן מהר"ל לומד בק"ע-ב, שם ק"ע-א זה פסקה עצמה, ומתחיל לימוד מק"ע-ב, פסקה שלפנינו, מתחיל מהר"ל מהלך חדש. אז פה עכשיו מתחיל מהלך, שעניינו ללמדנו עומד דברי רבנן בסוגיה במסכת שבת, המשבחים את הנעלבים על ידי חברו, ואף על פי כן אינם עובדים. זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו ראינו כמה גרוע אותו אדם שהוא פוגע בחבר, וכמה זה דבר רע ושלילי מצד לא רק מצד החברתי שהוא פגע בחבר, אלא גם מצד הרוחני ונשמתי. עכשיו אנחנו עוברים על העניין חדש, תודה רבה, שהעניין החדש הזה מסתכל לא רק על, לא על מי שפגע בחבר, אלא מישהו שנפגע מחבר, כן? כשחבר פוגע בו, איך עליו להתנהג, מה עליו לעשות. אז מהר"ל מביא פה במשפט ראשון וגם בהמשך את הגמרא ממסכת שבת, עמוד פ, ח' עמוד ב', בפרק רבי עקיבא, תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. עכשיו, משפט שני ושלישי, יפרש מהר"ל את דברי חז"ל בצורה מושגית, כך שהביטויים נעלבים ואינם עולבים מהר"ל יתייחס אליהם כמו שמורה על מידת הפשיטות. כן, אז תשימו לב פה לנקודה הזאת. יש ביטוי של חז"ל, הנעלבים ואינם עולבים. מישהו שמעליב אותם, והם לא מעליבים חזרה. אז לכאורה זה דבר ברור, נכון? אדם שפוגע בו, הוא לא פוגע בחזרה, זה הכל ברור. אבל מהר"ל לא מפרש את זה ככה. מהר"ל אומר שזה, הוא הולך בצורה מושגית וקורא לזה, זה מורה על מידת הפשיטות. אתם זוכרים, לכן כבר דיברנו על זה כמה פעמים, הרבה פעמים, שאח אצל מהר"ל זה לא אח, אלא אופן קישור לריבונו של עולם. שכן זה לא שכן, אלא שכינה. והאישה הזרה זה מראה עבודה זרה. ועוד כל מושגים, כל מיני דברים שהם לא כמו שכתוב. אבא שלך זה לא אבא, אלא זה המקור. והרי אביך זה לא חבר של אבא, אלא זה מישהו אחר. זאת אומרת, ממש דברים תמיד באופן מושגי. גם עכשיו, זה אותה שיטה, אותו עיקרון. מה שפה חז"ל אומרים כפשוטו, לכאורה הכל ברור, נעלבים ואינם עולבים, מה עוד צריך להבין כאן? אבל מהר"ל לא, מהר"ל לא נשאר ברובד הזה, אלא הוא ישר הולך פנימה ואומר, מה זה בא להגיד? זה מראה על מידת הפשיטות. מה הקשר? טוב, זה מה ש... תשימו לב. משפט שני ושלישי. ביאור דבר זה, כי הנעלבים שהם מקבלים התפעלות ואינם פועלים באחרים, דבר זה מורה על מידת הפשיטות לגמרי, כאשר הוא נעלב ואינו עולב, דיינו לא מחזיר, לא מעליב חזרה. אחר שתדע כי העולב את האחר, את החבר שלו, יש בו העזה, אף אם הוא עושה בשביל שחרפו וגידפו אותו, כן? מכל מקום אי אפשר שלא יהיה בעל העזה במה. והוא עונה בעזות למי שחרפו וגידפו. וזה שהוא עז, אין לו מידת הפשיטות. כן? עד כאן, עד שורה 10, מה שמהר"ל פה אמר, קודם כל הוא מדבר על מידת הפשטות, ומישהו שמעליבים אותו הוא לא מחזיר, וזה מראה, כן, הוא מעמיד פה שתי מידות, עזות ופשיטות. שני דברים, כי זה מול זה, עזות ופשיטות. אז הוא אומר, גם כשאתה צודק, פוגעים בך, ואתה עונה חזרה, גם כשאתה צודק, ואתה פוגע חזרה בצדק, אתה בוודאי מפסיד משהו. אתה בהכרח יורד מבחינה רוחנית. מבחינה משפטית, כאילו, ניקח את זה מבחינה משפטית, אין כזה דבר משפטי בנושא הזה, אבל נגיד, מבחינה חיצונית. מישהו פגע בך, ואתה ענית לו חזרה, ואתה היית צודק, הוא פגע בך ראשון, ואתה רק התגוננת, וענית לו חזרה, כל זה, אתה צודק. אבל לא זאת השאלה בכלל אם אתה צודק או לא. שאלה היא אחרת. שאלה אם אתה נדבקת במידה מסוימת, שאתה לא רוצה שתהיה לך המידה הזאת. המידה הזאת זה מידת עזות. מראה אומר, גם כשאתה צודק, אם אתה עונה חזרה, תח, ענית לו, כן? ואתה, כאילו, היית שנון וידעת מה להגיד בצורה חדה כזאת, תח, ענית לו חזק. אתה מרגיש טוב, נכון? איך אתה החזבת לו? הוא אמר לך, ואתה, בום, אמרת לו, וואו, איזה אתה זה. הוא אומר, אתה נפגעת. ברגע הזה שאתה ענית חזק, ואתה ניצחת אותו, אתה, משהו, יש ביטוי כזה, אני לא יודע, אני חושב שזה לא מעברית, אני חושב שזה זה מקור, אני חושב שזה בערבית, אבל כסח, כן? כן, כסח. זה כמו שיש עולם השלישי, כן? יש עולם השלישי, יש עולם התחתון, אז זה, הביטוי הזה הוא מעולם השלישי, כסח. משהו נמוך, מחוספס, אבל אתה גבר. אתה ניצחת אותו, כן? מכסח אותו, כן? כיסחת אותו. אז בלשון מהר"ל הוא קורא לזה עזות. וחז"ל אומרים, עז בנים לגיהנום. כן? אז אתה ניצחת, ואתה זה, זה. זה מה שלא, הוא לא אמר לי. גם הוא לא אמר לך, תשימו לב, הוא לא אמר, אל תענה לו חזרה. הוא לא אמר. הוא רק אמר ככה, כאשר אתה עונה, וגם אתה צודק, אתה לא יכול לצאת מזה נקי. אתה בהכרח נדבק פה למשהו, איזושהי קליפה. זה קליפת העזות. נמשיך הלאה. ולפיכך, אמרו כאן, הנעלבים ואינם עולבים. כי במה שהם נעלבים ואינם עולבים, אינם בעלי העזה. אשר כל העזה יוצא מהפשיטות. וזה שאינו מעליב אחרים, אף אם עולבים אותו, בוודאי זה מפני שאינו עז להשיב. רק שומע חרפתו. לכך יש לו מידת הפשיטות הגמור. עכשיו, אתה שואל בצדק, אז מה, אומרים לך משהו ואתה, כן, כן, לא נורא, כאילו, מעליבים אותך, פוגעים בך, מחרפים אותך, הכל, אתה אומר, כן, כן, אני אוותר, אני אהיה זה. כן, זה מין נוצרות כזאת, בדיוק, נכון. אז מה כן? מה נכון? אז תראו, עכשיו, על זה באה עכשיו שאלה שאתה שאלת, תכף אני אשאל אותה פה בספר בהמשך. בוא נקרא. כזכור, אחד הדרכים להבנת עומקם של דברי רבינו היא על ידי התבוננות בדברים רחוקים. מה זה דברים רחוקים? שזה משהו שנראה מוזר. זה נקרא רחוק. דברים רחוקים. דיינו, בביטויים, אמירות או משפטים המעוררים אצלנו תהייה. משפט שני יכול לשמש דוגמה לדבר רחוק. הבה נתבונן. לפי דבר מהר"ל, מעלתם המיוחדת של הנעלבים היא בכך שהם מקבלים התפעלות ואינם פועלים באחרים. שורה 2 ו-3. כן, תחזרו על שורה 2-3, מה אומר? כי נעלבים שהם מקבלים התפעלות ואינם פועלים באחרים. מדוע רע הדבר לפעול על אחרים? מה כל כך טוב בהיות נפעל? וכי אבותינו הקדושים, הנביאים והצדיקים שבכל הדורות לא פעלו באחרים, לא השפיעו ללא הרף, לא נלחמו ולא קרבו תחת כנפי השכינה, האמנם היו הם נפעלים בלבד? שוב, ברור כי לא נוכל להבין את דברי המהר"ל אלא אלה כפשוטם. הבנתם את העיקרון? זה עיקרון שעובר ככה לאורך כל הספר. זה לעניות דעתי אחד הדברים, כאילו, אחת הדוגמאות לשיטת מהר"ל. מהי שיטה? שאתה, ואיך אנחנו צריכים ללמוד? מהר"ל, הנחת יסוד שלנו שמהר"ל מסתיר את דבריו. הוא רוצה להגיד לנו משהו שלא כתוב פה, אלא כתוב בפנים. איך הוא עושה את זה? אחת הדרכים, הוא כותב לך משהו שנראה קצת כאילו מפתיע, מה שמהר"ל קורא לזה בשם דבר רחוק. אתה קורא, אם אתה אדם שכאילו לא כל כך מתעמק ולא כל כך ער ולא כל כך מלומד בעיון, אז אתה תמשיך לקרוא הלאה, וזה טוב, מה שקראת זה טוב. ברובד חיצוני, זה טוב, הוא כתב שם, אנחנו קראנו פסקה שלמה, נחמד, כן? אל תעיז פנים ואל תפגע באנשים אחרים, הכל בסדר, הכל יפה, נכון? כזה פסטורלי קצת. קצת נוצרים, אבל זה כאילו בסדר, זה טוב כזה בגדול, זה נחמד. לא להיות... אבל מי שקורא בצורה עמוקה את מהר"ל, אז הוא חודר פנימה, הוא מחפש איפה פה נאמר משהו שהוא נראה תמוע. מה תמוע? תמוע זה משפט, זה שורה 2 ו-3 במשפט השני. הוא אומר שם, כן, לא טוב לפעול, לא טוב להשפיע. ואנחנו אומרים, באמת, מהר"ל התכוון ככה? הוא לא ידע שאברהם אבינו מגייר את הגברים ושרה ממנו מגייר את נשים ושיעקב אבינו הולך ופועל שם ומתקין את המטבע, משנה שווקים ומשנים את העולם כולו? מה זה? אברהם, משה ובכלל כל גדולי ישראל, דוד, כל הזמן פעלו, כל הזמן היו אקטיביים. אז מה מהר"ל אומר פה בשורה 2? הם מקבלים התפעלות ואינם פועלים באחרים. איזה יופי, איזה טוב. כן. כן.
מה שקורה בחוץ זה משפיע עליך. בגלל זה המידה של הכעס הוא כך נגיד רע ביהדות. באותו רעיון, בגלל שאתה משהו שקורה בחוץ, אתה נעלה מזה, לוקח איזה שקורה. בגלל שאתה לא אקטיבי, אז בגלל זה אתה זה החטא בעצם. וכי זה מה שנוגד
ליד
בעצם, שאתה לא עושה
מה שלא פועל,
אתה מופעל.
לא, אבל פה נעלבים זה דבר, זה מדובר פה בשבח. לא בגערה, אלא זה שבח. הם נעלבים, זה דרגה, חז"ל אומרים, נעלבים ואינם עולבים, עליהם אומרת הגמרא, אומר הכתוב, כצאת השמש בגבורתו, וזה דבר גדול ומצוין. זאת אומרת, זו תכונה טובה. מהי תכונה טובה, אומר מהר"ל? זה שהם לא משפיעים והם רק נפעלים. ואנחנו אומרים, באמת, מהר"ל ככה חושב, איך יכול להיות? כן.
שאלה הכי שונה, האם הכוונה של מהר"ל זה במשמעות שכאילו, אני קורא את זה, כאילו, ואינם מגיבים, המשמעות, זאת אומרת, כאילו, זה לא שלא מגיבים, זה כן מגיבים, אבל לא בצורה מעליבה.
אני מתייחס לשורה 2 ו-3. זאת אומרת כאן, הם מקבלים התפעלות ואינם פועלים באחרים. מה פירוש הביטוי הזה?
הם מקבלים התפעלות של הבעלה שהעליב, אבל הם לא פועלים אחרים בשביל להעליב את האחרים. אבל
למה
לא להגיד?
למה? הוא אומר, אינם פועלים באחרים.
זאת אומרת, הם לא מפעילים אחרים, הם לא... במשמעות
שלו
כאילו מעליבים אחרים, לא?
לא. יש הבדל בין נעליו או מעליב, הוא כבר אמר את זה, הוא כבר כתוב גם קודם ואחר כך, שהוא לא, לא, לא עולה, הוא אמר את זה כבר, שהוא לא עולה. אבל פה הוא מעמיד את זה כעיקרון חיובי, שאתה מקבל התפעלות, הם מקבלים התפעלות. שמישהו שמשפיע עליך, זה משפיע עליך. אתה מתפעל ממנו. לא מתפעל כזה. כן, שזה נפעל עליך. כן, כן, זה פועל עליך, ואתה מקבל את ההשפעה שלו. ואתה בעצמך לא משפיע. זה מוזר, לא? כן.
אני
חושב שאומר שלגבי מה שאמר, שלהיות מפעלים, אני חושב שלא להיות מפעלים על ידי החיצוניות, אלא מה שקוראים בחוץ, אלא להיות מפעלים מבפנים. נכון. זאת התשובה, אני מסכים לדבר הזה. זאת התשובה. כן.
אני חושב שאולי כדי, אפשר להוסיף שבעצם כשאדם מתפעל ברמה החיובית, כלומר שמישהו אומר דברים חיוביים, הוא מתפעל מזה, זה דבר חיובי. פה במקרה הזה, התפעלות שלילית, ולכן בעצם מה שעושה הנעליו, הוא מכיל את השני ולא מתפעל, שזה דבר שבעצם יוצר מרגיע אותו, גורם לו להיות יותר חיובי.
כן, אפשר להגיד ככה, רק שפה מראה ומראה את זה כעיקרון, עיקרון חיים, שאתה מתפעל ואינו פועל על אחר. זה בשורה שלוש, ואינם פועלים באחרים. מה טוב שאתה לא פועל באחרים?
גם במובן החיובי.
אז ככה זה נשמע פה. כן.
לא מתאמין,
למה
פועלים?
מתפעל זה מישהו שאתה עושה משהו וזה משפיע עליי. כן, כן. יש אדם שהוא פועל משהו וזה לא עובד עליי. לא משפיע עליי. והוא אומר לו, אלה כן מתפעלים, זה משפיע עליהם. והם בעצמם לא משפיעים.
אפשר לומר
שאתה
מתערבב יותר?
ש?
מתערבב יותר?
זה יפה, זה הסבר יפה. אבל זה כבר הסבר עמוק, מה שאתה מסביר. אני עכשיו אומר, ברוב את הפשט, אתם מבינים שיש שאלה כאן? יש שאלה, כן?
זה במקום שיש איפה להיות בצורה, כן, הכי עזה, בצורה להתבטא ולהתפרץ ולבד את כל היסונות, אז הגדולה, הכי גדולה, זה לקבל את החרפה ולשתות. ואז זה כן, כאילו, יש מעלה ענקית שיהיו בנהלה ולא עולה. וזה כאילו הרעיון.
עוד פעם
תסביר. במקום שיש לך את המקום הכי גדול לאבד את היסונות ולקרוס ולהוציא את כל מה שיש לך ואת כל הזעם שיש לך על מה שאתה יכול, ואתה לא משיב ואתה נעלה ואינו עולה, אוקיי? המילים של המעבר, אז זה כאילו הגדולה הכי גדולה שיש.
למה זה גדולה?
דווקא זה המקום שהאנשים הרגילים היו בעצם עושים את כל מה שיש להם. אבל דווקא, כאילו כאן אין מה לפעול. כאן אתה מצפה, האחר גם מצפה ממך לפעול, אבל אתה לא פועל דווקא. כאילו האחר גם מצפה לך שעכשיו אתה תגיד אליו בצורה הכי חריפה שיש, בצורה הכי בוטה, ואתה לא עושה את זה. אז אתה בעצם באיזשהו מקום גם גיבור, אתה מגבר על העצר שיש לך. אז דווקא זה הגדולה, זה הכוח. מצד שני, במקום זה, אברהם ושרה, מה שאחרים עשו, הם כן פעלו, הם כן עשו, הם עשו יותר ומעבר, מה שעושים פה ומה שעושים פה. אז שם זה היה גדולה. לפעמים יש את צורה של להיות אקטיבי, וכאן, איפה שהם מצפים לך שתענה, ולא יודעים מה לצפות, דווקא שאתה שותק, זה היה מעלה גדולה.
למה זה מעלה לשתוק? מישהו שפוגע בך ואתה, למה זה לא יותר טוב להגיד לו, להסביר לו, לעלות אותו, לתקן אותו?
זה כל חזן, נביא ואין הרבה
שמחלטה מתשיב. אז זה מה שאני רוצה להראות לך, שזה מהר"ל רוצה פה משהו להיות יותר עמוק ממה שחז"ל התכוונו. כי אם אתה הולך באופן השטחי, בהבנה השטחית, אז מי אמר שצריכים לשתוק? למה צריכים לשתוק?
הוא משהו צריך להעליב.
לא, אז, אבל כתוב פה, אינם, זה מה שהוא אומר. אני מתייחס למה שהוא אומר לגבי, אבל הוא אומר שצריך לשתוק, שאתה שותק.
גם הוא
אומר
שהוא אומר שצריך לשתוק.
אלא?
הוא אומר שצריך להגיב, אבל לא להעליב.
כן צריכים להגיב?
בצורה מסוימת, אבל לא...
אהה.
לא, שום ואינם משיבים, אבל.
כן, נו, אז מה עושים?
שום ואינם משיבים. אבל אולי השתיקה היא בכוח, התיקון שלה הוא גבוה יותר. בעצם זה שהוא שותק.
זה הדוגמה בעצם, השתיקה.
כי אם אני מסתכל לדוגמה על יצחק,
ממש תיגעתי לך כאן, אפשר יכול להיות מעליבה מאוד.
מה נעשה?
אבל זה באמת שטר, ובהמשך,
אז הם מבינים שמה שלא תגיד, איך שלא תגיד, יש פה משהו, רגע, אבל גם זה לא טוב, וגם זה לא טוב, וגם זה לא טוב. טוב, אז בוא נבוא, יש פה עוד קושיה אחת, נוספת. פסקה הבאה, כאילו. כמו כן, גם ביחס למידה אחרת הנזכרת כאן, מידת העזות, צריך עיון רב. מידה זו מוצגת במשפטים שני ושלישי בתור מידה שלילית מאוד. נכון? מידה זה שלילית, עזות, עז פני וכל זה. אם כן, כיצד משבחים חז"ל את ישראל דווקא באותה תכונה עצמה, במידת העזות גדולה? ישראל עזים שבאומות. וכן, מאמרו של רבי יהודה בן תימה, המעורר אותנו להיות עז כנמר, לעשות רצון אבינו שבשמיים. ואפילו מהר"ל עצמו, כאשר מפרש את דבריו של רבי יהודה, משבח את מידת העזות. ואז יש פה פסקה שהמהר"ל משבח, אומר, או יופי, טוב שיש עזות. וכן, היא מידת הפשיטות. האומנם היא מידה טובה כל כך? מחד, מלמדנו מהר"ל שמידה זו היא מהתכונות האלוקיות. ומאידך הוא עצמו כותב במקום אחר שהפשיטות מציינת דווקא את התכונה הנמוכה ביותר ומאפיינת חיה חומרית בתכלית כחמור. וכן הוא אומר, כן, פשיטות זה שייך לחמור. אז מה הרב רוצה מאיתנו? פה הוא אומר, עזות זה נורא. במקום אחר אומר, או, כל הכבוד, אתה אז, ממש, רואים שאתה אז טוב, כן? במקום אחר אומר, פשיטות, הכי טוב זה פשיטות. אנחנו אומר, פשיטות זה רק חמור. אז מה יכול להיות פה, כן?
כשזה תמוע באופן, אז זה לא טוב. כן. כשזה משהו שאתה, שלא תמוע בך, שאתה עושה את זה, כאילו שאתה מקבל את עצמך ואתה רוכש את עצמך ופועים מסוימים את ה...
כן, כן, זה כיוון טוב, זה הסבר טוב, נכון, יפה.
שעזות קניין נפשי, זאת אומרת, אז זה לא טוב?
ש? כן, זה כיוון טוב, רק תשימו לב שמהר"ל לא כותב את זה. תשימו לב, מהר"ל מדבר, כשהוא מדבר נגד עזות, אז הכל לא תכונת אופי ולא קניין, שום דבר, אלא הוא מדבר נגד מידת העזות, עזות זה רע. פתאום במקום אחר אומר, או, עזות זה טוב, כי זה עם ישראל, אתם עזים, אתם חזקים. מה צריך להיות פה? איך? ואז פה שאלה, מדוע רבינו, מהר"ל, כל כך לא עקבי לכאורה? ברור שאין זה מקרה או הסחת דעת. מהר"ל אינו מתעלם מאשר כתב במקומות אחרים. אלא כאן אנו נפגשים עם תכונה נוספת של שיטתו. אבל אני אנסה להבינה. אז בעצם
תשובה היא,
כל השאלות ששאלנו עד עכשיו זה שלמהר"ל יש שיטה. וזה אחד המרכיבים של השיטה שאנחנו עכשיו עומדים להיפגש איתה. הפסקה שמסבירה את השיטה הזאת היא נקראת אחד דיבר אלוקים. כן? זה הפסקה הבאה. עכשיו מסביר, העולם נוצר על ידי הבדלה. ומה זה, לא יודע אם שמתם לב, אבל בריאת העולם, כל מהלך של בריאת העולם זה הבדלות. בהתחלה יש שמש, שמיים וארץ. פעם שמיים וארץ זה היה דבר אחד, והם נפרדו. אחר כך נוצרה ארץ. והארץ הייתה עם מים, וכן, כולם מכסה מים. ואז עוד פעם יש הפרדה, ויש מים במקום אחד, וארץ במקום אחר. אחר כך עוד פעם יש הפרדה. מתוך הארץ עצמה יוצאים צמחים וחיות וחיות. אחר כך עוד פעם הפרדה. מתוך חיות יוצא אדם. כן, ככה הרבי אליעזר אומר, שרוח, שנברא כל נפש חיה, אומר שם ביום חמישי, שנברא נפש חיה, ביום חמישי אומר על זה רבי אליעזר, שבתוך זה זה היה הרוח גם של אדם הראשון. בין החיות, בתוך שאר החיות. הוא נפרד מהם, כאילו יוצא מתוך העולם החי. ואחר כך, יש אדם, אדם עצמו גם, יש הפרדה, כן? תשימו לב, כל פעם יש דבר אחד, והוא יוצא לשתיים. עוד פעם דבר אחד, יוצא שתיים. שתיים, כל פעם דבר אחד מתפצל, כל פעם התפצל. ככה היה מעלה של בריאת העולם, על ידי פיצולים, כל פעם מתפצל. גם אדם עצמו, הוא היה פעם כולל את אדם וחווה, כן? זכר ונקיבה ברא אותם, וגם הם מתפצלים, ואז יוצאים פה שתיים. עכשיו, נשאל, מהו הצורך בכל ההבדלות הללו? בכל הבירורים והנסירות, כן, שנסירה בין אדם וחווה. מדוע למשל לא הופיע מים הקדמונים בצורתם המקורית, כפי שהיו טרם הבדלתם? הרי היו מים שהם הם נבדלו למים עליונים ומים תחתונים, כן, מעל השמיים ומים מתחת לשמיים, מתחת לרקיע. מדוע לא יכלו השמש והירח להשתמש בכתר אחד? שהיו דבר אחד, והם היו צריכים להיפרד ולהיבדל אחד מהשני, שמש וירח. אנו יודעים כי כל הברואים מהווים גילויים של מציאות אידיאלית עליונה. אמנם עולם הגשמי אינו מסוגל לקלוט ולהכיל בתוכו את האורה הטהור של מציאות על-עולמית זו במלואה, ועל כן היא צריכה להתפצל להופיע בצורתה מוקטנת בשתיים. טוב, נסביר את זה. צריך להסביר את זה כך. יש בתחילת הבריאה, בהתחלה, מה היה הרעיון התחלתי? היה רעיון לברוא את העולם ש... אידיאל מסוים, עניין נשגב גדול, ייכנס לתוך כדור הארץ, לתוך העולם הנמוך. שאידיאל הופיע בחוסר אידיאל, שאין סוף יופיע בסוף. זו הייתה התוכנית האלוקית, שאין סוף יהיה בסוף.
אתה יכול להסביר את זה שנייה? אין סוף שיהיה בסוף?
כן, כן. זה נשמע בלתי אפשרי ולא רגיל, נכון? אבל זו הייתה התוכנית. שאין סוף יופיע בסוף. בגדול, זה הרעיון. כן, נכון. ואז,
גנוז?
כתוב... לא, זה כבר... הוא כבר גנוז, אז קודם לא היה גנוז. ואז כתוב שהעולמות היו מתפוצצים מסוף. ועלה עולמות ומחריבם, נכון? זאת אומרת, נכנס פה משהו גדול, אז זה מתפוצץ, לא מחזיק מעמד. כמו שיש כלי, פתאום נכנס כוח גדול מאוד, הוא מפוצץ את הכלי הזה. עכשיו צונאמי יבוא לכוס הזה, מה יישאר מהכוס? אז לכן, כל פעם העולמות נחרבו. ואז... כדי בכל אופן לעשות את התוכנית האלוקית, הקדוש ברוך הוא, במקום לשבור את הסוף, הוא פיצל את האידיאל עצמו. דיינו, נתן לו להופיע בעולם בצורה מפוצלת, כאילו ניסר בו, כאילו הפריד בין האידיאל עצמו. ונתן לו להופיע בתור שתי פרצופים, שתי פנים, שתי ביטויים, שתי גילויים של דבר אחת העליון הזה. וכיוון שעכשיו כל אחד, כל פרצוף בפני עצמו לא אידיאלי, לא אינסופי, אז הוא לא מפוצץ את העולם. דוגמה לדבר. אדם וחווה. בהתחלה זה היה עניין אידיאלי, עליון מאוד. הם קלו, הם היו ישות אחת, קללו אחד את השני. זכר ונקבה ברא אותם, היקה את שמם אדם. היה אדם ששמו היה זכר ונקבה, בעצם. וזה דבר גדול מאוד. אנחנו לא, העולם פיזי, עולם הגשמי, עולם הנמוך, לא מצליח לקלוט את זה. אבל זה נאמר לא טוב. למה? היות אדם לבדו, כיוון שהוא לבד. ואז השם מפצל ביניהם. זו אישות אחת שמופיעה עכשיו בשתיים, בתור פן זכרי, פן נקבי. עוד דוגמה. יש מושג כזה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה יותר עליון? בכתב או בעל פה?
בכתב.
אחד אומר בכתב, אחד בעל פה. אפשרות שלישית? כן, אתה צודק, נכון. העניין הוא, זה שיש כאן דבר שהוא עליון מאוד, שאנחנו לא יודעים מה זה, לא מכירים את הדבר הזה. הוא נקרא התורה, עם הידיעה. והתורה היא כוללת בתוכה את התורה שבכתב, התורה שבעל פה, כאחד. זה משהו עליון, שאנחנו לא מכירים אותו, לא קולטים אותו, לא מסוגלים להבין אותו. זה מימד עליון, זה אותה אורייתא שקדוש ברוך הוא מסתכל בה ובורא אלמה. אבל אלמה, העולם שלנו, לא מסוגל לקלוט את העולם הזה גדול, שנקרא התורה. ולכן היא מתפצלת. ומופיעה לפנינו בתור שתי פרצופים, בצד של תורה שבכתב, בצורה של בעל פה, תורה של בעל פה. שניהם הם גילויים של משהו אחר, שלישי, שהוא לא בכתב ולא בעל פה, הוא משהו הרבה יותר עליון. אבל מהו יותר עליון, אנחנו לא מסוגלים להגיד, כמו שגמרא אומרת, פה לא יכול לומר ואוזן לשמוע. הגמרא אומרת כזה ביטוי שהפה לא, זה נאמר על עשרת הדיברות, שבמקום אחד כתוב זכור, מקום שני שמור את יום השבת וקדשו. אז הגמרא אומרת פה לא יכול לומר והאוזן לשמוע מה היה נאמר שם. אנחנו לא יודעים מי זה היה האדם הראשון. הוא לא היה תאומים סיאמים כאלה של זכר ונקבה שהסתובבו ככה בעלי מום. זה לא היה אדם הראשון. אדם הראשון היה ישות רוחנית, על-עולמית, לא טבעית, שמהות שלו התגלה באחר כך בשתי פרצופים, זכר ונקבה. אבל הוא עצמו, אף אחד לא ראה בחיים שלו אדם הראשון. אף אחד לא היה יכול לבוא ולתת לו צ'אפ. כן? כי כתוב שהוא היה מקצה הארץ עד קצה הארץ, משמיים ועד הארץ. זאת אומרת, זה לא היה מישהו שאתה יכולת לבוא וללחוץ לו יד ולהגיד, נו, איך עשית הפעה שלה? כולם עכשיו נוכלים את זה, כמו אותך. איך הזקת לו כל החבר'ה? אנחנו לא, אם זה משהו שהוא מעל היכולת שלנו לקלוט. אדם, מי הוא היה אדם? לפני ההבדלה, לפני הפיצול, לפני הנסירה. אותו דבר גם תורה. מהי התורה? כתוב בגמרא שאף אחד לא ראה ולא הכיר, ואיש לא ידע וכל זה. אי אפשר, אנחנו לא יודעים מי היה התורה. אבל בעולם שלנו היא מתגלית בתור תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה אני יודע, מה זה תורה שבכתב? אני יודע, הנה יש פה, עלה. אני יכול לצטט. בעל פה, אני גם יודע, אבל מהי התורה? זה אין סוף. אבל אין סוף, אם הוא יופיע בסוף, הוא יפוצץ אותו. לכן השם מפצל את האידיאל עצמו. מהו האידיאל? אנחנו לא יודעים. אבל הוא מופיע בשתיים, כן? בתור, נגיד, זכר ונקבה. כן? או בתור תורה שבעל פה. זה העיקרון, זה מתפצל. אז מה זה יעשה בעולם שלנו? זה יעשה שאנחנו רוצים את שתי האורות הללו לאחד. כשאנחנו מאחדים ביניהם, אז אולי ככה עוד צריך לעשות פה. הקו מקווקו זה העולם הזה, כן? שהוא רוצה, האידיאל הזה, לחדור פה. ברגע שהוא ייכנס כאן, אין עולם. אין עולם. הכל זה, כן? העולמות התחתונים הם התפוצצים. אז נכנס פה חלק מהעניין. ועוד חלק. כל אחד בפני עצמו לא אידיאלי. אבל כשהם מתאחדים פה בעולם שלנו, אז נוצר כאן בעולם שלנו איחוד ביניהם, אבל בצורה מוקטנת. אפשר לקרוא את זה כמו במודל כזה, או במקד. כמו, אפשר לקרוא את זה, זר אנפין, כן? בצורה מוקטנת. זה, כן, בצורה מצומצמת, זה מופיע כאן, ואז, כשנגיד, איש ואישה, הם מתאחדים, מתחתנים פה בעולם הזה, כשהם מתחתנים, מה מופיע כאן ביניהם?
שכינה.
שכינה, בדיוק. וזה. אז פתאום האידיאל הזה, כן חודר לעולם שלנו. וחז"ל קוראים לאידיאל הזה שחדר, שכינה. אבל בדיוק בצורה מצומצמת. למה בצורה מצומצמת? כיוון שזה לא זכר העולמי הכללי התאחד עם הנקבה האינסופית, אלא זה שמוליק ודבורה. זה משהו שקטן, קטן, ניצוץ. אבל כשהם מתאחדים בניצוץ הזה, מופיע פה ניצוץ של זה. ואז יש בעולם שלנו נקודה כזאת שהיא חדרה, סליחה, מפה חדרה לפה, נקודה. או, כן, כמו שחזר פירו זה, מביא את הפסוק מירמיהו, אני לא טועה, קוד ואי נאום השם, כי פטיש יפוצץ סלע. אז יש סלע, והוא מתפצל. לכן מה שקורה זה שבעולם שלנו, במציאות שלנו, הכל מופיע כפן, כפרצוף של משהו אחר. שנייה, עוד דקה ואני כבר אתן לך שאלות. איך יש טקס שלם שאנחנו מנסים להסביר אותו, כאילו בטקס הזה אנחנו מסבירים את הרעיון הזה טוב טוב טוב. איך נקרא הטקס הזה שאנחנו עושים אותו לעתים קרובות מאוד? מישהו זוכר? יש מישהו רעיון? איך זה? מה אנחנו עושים בדיוק את העיקרון הזה? מה? חתונה? לא הסברתי טוב, לא אמרתי טוב. זה לא טקס, זה לא טקס, זו מילה לא מתאימה. לא טקס. צריך להגיד משהו אחר. צריך לקרוא לזה, כאילו, טוב, מצווה כזאת. אנחנו קוראים לזה הבדלה. כמו טקס, זה נראה כמו טקס, אבל זה לא, ודאי שזה לא. אבל זה ככה. מה בעצם מהות ההבדלה? אז נכון, מדליקים נר, ומעריכים פסמים, ועושים, כן, כן, נכון. כאילו, ושמים שם את היין באוזניים ובכיסים, שאתה תרוויח קצת כסף, אז עשה שם זה וזה, שתשמע טוב, כן. אבל בגדול, מה העיקר, מה הרעיון של הבדלה? אז נכון, אתה מריח, אם לא הרחת, אז לא עשית הבדלה. מה הרעיון של הבדלה? מה העיקר בהבדלה? ואם לא היה לך אש, אז לא עשית הבדלה. לא זה הרי, לא זאת הנקודה. או, יפה. זאת אומרת, אנחנו מבדילים בין כל מיני דברים. מה אנחנו מבדילים? אנחנו אומרים ככה. ברור, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. בואו נעצור לרגע אחת על הביטוי הזה, אור לחושך. אם אנחנו מבדילים בין אור וחושך, סימן שבמהות שלהם, בשורש שלהם, או בעצם מה השורש הזה? שבת. בשבת. זה היה דבר אחד. יוצא שאור וחושך במהותו זה דבר אחד. אז זו שאלה טובה, אני אענה לה. אבל קודם, לפני שאני אענה על השאלה הזאת, אני רוצה קודם כל לשאול, כולם מסכימים איתי מה שעכשיו אמרתי? מה?
אם משלימים אחד את השני.
מה? משלימים, אבל זה אותו דבר במהות שלהם? אור וחושך זה אותו דבר? מה? אתה אומר כן. תוכיח, למה זה אותו דבר?
יש להבדיל.
נכון, אחרת מה יש להבדיל? אתם מבינים מה שאני אומר? אם אין כבר, אם זה לא אותו דבר, אם אור וחושך זה לא אותו דבר, אז מה אתה מבדיל? אתה לא מבדיל בין כוס ובין ראש ובין שעון. כי הם שונים, מה הקשר? מתי יש צורך לעשות הבדלה? כשזה דבר אחד לחלוטין, דבר גמור, במהותו הוא האחד, ועכשיו לצורך מסוים, ואנחנו עוד מעט נשאל צורך, ואתה שומע למה לעשות דווקא בשבת וכל זה, זה עוד שאלה, אבל בגלל צורך X, אנחנו צריכים עכשיו להפריד. הבדלה, זה שקודם, הפרדה, קודם היה דבר אחד, עכשיו אני מבדיל ביניהם. נכון, אני אתייחס לכל דבר. זאת אומרת שאור וחושך במהות זה דבר אחד, ורק אז יש משמעות למה שאתה עשית. אתה עשית עכשיו הבדלה.
מה יקרה
אם
לא תבדל?
יפה מאוד. אומר, מה יקרה אם אני לא אבדיל? אז קודם כל אנחנו עכשיו מדברים מה זה המהלך שאנחנו מדברים עליו במוצאי שבת. זה חזרה גנרלית למה שקרה בבריאת העולם. הרי מה זה שבת? כן, למשל שבת. שבת זה עולם העליון, נכון? אנחנו קוראים לזה מעין עולם הבא, נכון? זה מציאות על, מציאות אידיאלית, מעין מציאות אידיאלית. וששת ימי המעשה זה ששת ימים של העולם, של ששת אלפים שנות חיים של המציאות של, של היסטוריה, או ששת צדדים של של העולם הזה, מה למדת בארבע צדדים, ועוד ועוד. זאת אומרת שש צוות המציאות. אז מעבר מהעולם העליון שהוא מעין עולם הבא לעולם התחתון שזה המציאות שלנו, מעבר הזה כשהוא קרה בסוף ששת ימי בראשית, דבר הזה אנחנו חוזרים עליו עכשיו כל פעם מחדש ואומרים, אנחנו עכשיו עוברים מעולם לעולם. וכשיש המעבר הזה, אז צריכים להפריד בין אותה מציאות שהייתה לפני, והיא נקראת אור וחושך כאחד. או בין קודש לחול. מה אתה מבדיל בין קודש לחול? אם הם שונים לגמרי, אז מה יש להבדיל? אבל אם אתה מבדיל, זה אומר שגם קודש וגם חול יש להם שורש אחד, זה דבר במהות שלו, דבר אחד. איך נקרא הדבר הזה שהוא כולל בתוכו גם קודש, גם חול? קודש הקודשים. בדיוק. ככה הרב קוק מסביר, זה בעולות הקודש. קודש נלחם נגד חול. אבל קודש הקודשים הוא לא נלחם נגד חול. אלא הוא כולל בתוכו את חול ואת הקודש כאחד. כיוון שגם לחול יש עוצמה. יש יתרון לחול מעל קודש. חול הוא פעיל. לכן צריכה להיות פה עוצמה של חול בתוך קודש, וזה נקרא קודש הקודשים. אבל בעולם שלנו הוא לא יכול להכיל את קודש הקודשים, הוא יישרף כמו שמש בשביל פתאום ינחת על כדור הארץ. מה יישאר בכדור הארץ? כלום. לכן השם מפצל את הקודש הקודשים. למה? לקודש ולחול. ואז פה בעולם שלנו הם מתפצלים. אותו דבר גם ישראל ועמים. אנחנו כל כך מתוחים נגד גויים וזה וזה, וזה טוב מאוד שאנחנו מתוחים ואנחנו נבדלים מהם ומתרחקים מהם והכל הכל. זה טוב מאוד, אין בעיה. למה אין בעיה? כי אנחנו, יש סכנה של התבוללות, יש סכנה של התרבבות בצורה הלא נכונה. לכן אנחנו צריכים להיבדל מגויים. לא אוכלים איתם באותו שולחן כעיקרון. אבל במהות, גויים הם לא זרים לנו, הם לא מישהו אחר, הם לא דבר שקוצים, כן? הם לא משהו שלילי, חס וחלילה. גויים זה דבר טוב במהות שלו. הם נופלים, הם חוטים, הם עושים דברים רעים, כל מיני בסדר. בעזרת השם, אנחנו מקווים שהם יתקנו ויחזרו בתשובה ויהיו טובים, אבל במהות שלהם הם לא רעים. אנחנו לא נגד גויים. אנחנו רוצים שלעתיד לבוא, כל העולם יהיה טוב, גויים יהיו טובים, יחזרו בתשובה. וזה יהדות שונה מכל, כמעט כל דתות המיסיונריות בעולם, שהם רוצים, כמו אסלאם, רוצים שכל העולם יהיו מוסלמים, זה המטרה שלהם. או נוצרים, רוצים שכל העולם יהיה נוצרים. אנחנו לא. אנחנו אומרים, לגוי יש ערך משלו. הוא טוב, למה שהוא יהיה יהודי? אנחנו לא רוצים שכל העולם יהיו יהודים. או שגויים ימותו ורק יישאר רק עם ישראל. עם ישראל. חס וחלילה. אנחנו וגויים, במהות שלו, זה דבר אחד. איך נקרא אותו דבר אחד שכולל גם עם ישראל וגם גויים? אדם הראשון, כן, אדם. בו היה צד גוי וצד ישראל. צד ישראל זה כמו נשמה שלו, וצד גוי זה כמו גוף שלו, אבל באידיאל זה עניין אחד. כמו שאני לא רוצה היום שהאדם יהיה כולו ראש. כן? האדם האידיאלי, כולו ראש. גוף, מי צריך אותו? הוא ככה סתם כזה. אבל עיקר זה ראש, ראש גדול גדול כזה. רעשנים כאלה, זה לא אידיאל, זה אידיאל שהגוף יהיה מפותח, גוף בריא, הכל נורמלי, ושאנחנו רוצים שלגויים יהיה טוב, שיהיה טוב ויצמחו ושיהיה טוב לגויים. וכן, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו נשמת העולם הזאת, כמו נשמת האדם הזה, זה עם ישראל, בין העמים. לכן במהות זה אותו אחד, אבל בעולם שלנו זה לא ניתן לקלוט, זה לא ניתן להקל את הדבר הזה. אז יש הבדלה, ואז עושים בין, נגיד, בין אומות העולם ובין עם ישראל. אותו דבר גם יום השישי ויום השביעי וששת ימי מעשה. זה גם אנחנו מבדילים, אבל במהות איך זה נקרא? יום השביעי וששת ימי מעשה ביחד, איך זה נקרא? שבת. נכון?
שבת זה כאילו גם כולל...
מושג שבת, זה מדובר על השבוע.
יום אחד בשבוע.
כן. אנחנו אומרים, אצל בשפות אחרות, לכל יום בשבוע יש שם. כן? Sunday, כן? יום השמש. או יש noon day, יום הירח. יש מרקודי, כן? יש... יום המרקוריוס. לכל אחד יש שם. בעברית לא. למה? כי אין משמעות ליום הרביעי. מה הוא? הוא שר לו כלום. משמעות שלו זה שהוא מגלה את השבת בזמן. אז זה יום הרביעי בשבת. לא יום הרביעי בפני עצמו. אלא זה גילוי בשבת של יום רביעי, שבת בתוך העולם הזה. יום ראשון לשבת, יום שישי לשבת, בשבת. אז יש שבת וששת ימי המעשה. אז זה גם אנחנו מבדילים בין האידיאל הזה גדול שנקרא השבת, ששבת העליונה פה היא ודאי כוללת גם את יום השישי ויום השביעי וגם ששת ימי במעשה ביחד, אבל זה כל כך עליון שאנחנו לא מסוגלים לקלוט, לכן זה מתפצל ומפיע בתור שתיים, שבת וחול ויום חול. אבל במהות כל זה אחד, ואנחנו מאחדים ביניהם כאן, בעולם שלנו. נגיד, כשיהודי יושב ולומד תורה, והוא לומד תורה שבכתב, עם תורה שבעל פה, לומד זה ביחד, אז בליבו הם שניהם ביחד מתאחדים, ואיך הדבר הזה נקרא, כשזה מתאחד ביחד? תורה, קודש קודשים, נכון? איך זאת? יש עוד שם לזה, יש שם בפרקי אבות. כתוב, כשיהודי יושב ולומד תורה, אז מה שרויה? שכינה. זה אותו עיקרון, אותה מילה. אותו דבר בדיוק. זה, במילים אחרות, האידיאל העליון הזה חודר עכשיו פה על ידי פיצול ועבדות באמצעות העליון.
כלומר, התורה שמאחדים אותה, היא השכינה.
או, בדיוק, נכון. אבל זה בזעיר אנפין, דהיינו רק גילוי. זה רק נקודה, נקודה בלבד. כי אני רק נקודה בעולם. אבל גם אני, גם אתה תשאר תלמד, וגם אתה תשאר בגלל, אז יהיו הרבה 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 נקודות, ואז בסופו של דבר, כשיהיו הרבה נקודות, אז מה יקרה? כל הנקודות הללו יתאחדו ביחד, אז מה יקרה? מה שיקרה, שכל הנקודות יתאחדו ביחד, אחד,
בדיוק. התורה תרד למטה.
נכון. בדיוק. הקו הזה ייעלם, וזה נקרא אין סוף שהתגלה בסוף. כשכל הנקודות הללו יתאחדו, זה יהיה גאולה.
לכן גם בגיאומטריה אתה יכול להגיד שנקודה זה משהו שהוא אקסיומה, ואוסף ישר זה יכול להוסיף נקודות.
קו ישר.
קו ישר זה סוף.
כן, כן.
מה?
קו שמחקתי אותו? זה עולם שלנו שיש הבדלה, שהאידיאל לא יכול לחדור לעולם התחתון, כן? כמו שזה בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אז גמרא, ככה נדע שמי, קבע הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים כפי שהיא בעליונים. כן? ככה המדרש אומר. שקדוש ברוך הוא רצה לעשות הופעה שלו בעולמות התחתונים כפי שיש הופעה שלו בעולמות העליונים. אז איך זה? יש בינתיים הפרדה. אז תבינים, זה כמו הנקודות הללו, יש אצל אינדיאנים, פעם באמריקה, אינדיאנים, היה להם מחשבה כזאת שהשמיים זה יריה כזאת. וכל לילה פורסים שם יריה, מין בד שחור כזה. אבל בבד הזה יש שם חורים, והחורים הללו בבד זה הכוכבים. אז אם אתה עכשיו מוריד את הבד, אז מה יישאר שם? כל זה יהיה אור של כוכבים, אתם יודעים? זה נקודה, זה כוכב, נקודה. אבל אם עכשיו אין בד, אז הכל יהיה אור. אז תראו לעצמכם שעכשיו עם כל נקודה, כל כוכב, שאנחנו רואים אותו בזה. טוב, כל הנקודות, כל אור של כוכבים יתאחדו. מה יהיה? זה יהיה יום. פשוט הרבה, הרבה נקודות. אז זה בעצם היה הרעיון של הופעה, של האידיאל, בתור נקודה. זאת אומרת, אני עושה מצווה, ואתה עושה מצווה, ואנחנו, ואתה, והוא, יש הרבה, הרבה אנשים. הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים. הרבה חתונות, הרבה לימוד תורה, הרבה שמירת שבת, כל זה אנחנו עושים עוד ועוד ועוד ועוד, כשזה, כל האנושות כולה תעשה את זה, בצורה שלה, במדרגה שלה, אז יהיו המון המון אורות, כשהכל יהיה מלא אור, אז זה אומר שהוא אחד, הוא שמו, דיינו, מה זה שמו? גילויו, בדיוק. אחד, זה יהיה אותו אחד, לא יהיה הבדלה, לא יהיה הפרדה. וכשאין הפרדה, אז האידיאל חדר לתוך העולם שלנו. ולכן מהר"ל כותב על כל מיני דברים בצורה מפורדת. הוא כותב פה על עזות, פתאום אומר במקום אחר דבר אחר. מדבר על פשיטות, אומר דבר אחר. אומר שם, אנחנו נראה עוד, עוד בהמשך. מדבר על האחים. פתאום אח זה מצוין, פתאום אח זה לא טוב. פתאום זה כך, כל הזמן יש לו הפרדות כאלה. כי הוא הולך לפי עיקרון שכתוב בספר תהילים, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. הבנתם? דיבור אלוקי הוא אחד, אבל הוא מתפצל, הוא מופיע בשתיים. שתיים זו שמעתי, מופיע אלינו בתור שתיים. אבל העבודה שלנו זה לקחת את השתיים הללו ולהפוך לאחד. וזה אחד העקרונות בשיטת מהר"ל, שהוא על כל דבר מתייחס כאל לא דבר בפני עצמו, אלא כפן של משהו אחר. תבינים, אצל מהר"ל אין שום דבר שהוא דבר, נגיד, תכונת הפשיטות. זה דבר טוב. לא. פה זה טוב, פה זה רע. עזות זה רע. לא. יש רע ויש טוב. כל דבר, כל מציאות היא בעלת גוונים, בעלת שתי פרצופים, או כל דבר שאתה רואה בעולם שלך, זה הכל רק גילוי, פן של משהו אחר. ועל זה אומר פה, ולכן יש לנו כל כך הרבה דבר והיפוכו. ותסתכלו אצלכם בעמוד הבא, בספר, כתוב דבר והיפוכו. זה פסקה הבאה. שיש לא רק דברים שהם כביכול שונים, אלא הם הפוכים זה מזה. ולמה זה כך? כיוון שיש כאן גילויים שהם לכאורה מנוגדים. ולכן זאת עבודה בינינו לאחד ביניהם. ואיך מייחדים, ואיך עושים את זה, וזאת השאלה אנחנו נלמד בפעם הבאה.